ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום נדדתי לעיר מודיעין. להיפגש עם איריס, עם איריס שירי, שכמו הרבה אחרים, הכרתי אותה גם דרך עסקים עושים עסקים, ביז מייק ביז. ובעקבות מה ששמעתי, בעקבות שיחה שהייתה לנו, בעקבות אחד על אחד, לדעת, אנשים לא יודעים מה זה, אבל זה פגישה אישית שעושים במסגרת היכרות לייצג את העסקים, הרי זה הנטוורקינג, הבנתי שיש לה ויש לך, כן? הסתכלות מיוחדת על הדברים, שיש לך גם סיפור מאוד מעניין בהתפתחות העסקית שלך והאישית שלך, ואני שמח שנענית והזמנת אותי לפה ואנחנו יושבים ומקליטים. אז זה הולך להיות מאוד מעניין, ואני אשמח איריס אם תספרי, אנחנו ניכנס, כן, במקרה שלך, את יודעת, בדרך כלל מספרים ואז נכנסים ממש לעסק, אבל תספרי בקצרה מי את, ומשם קצת ניכנס ליותר עריכות על הדרך שלך בקריירה, והפודקאסט יתחלך לקריירה ולעניינים מקצועיים, שבכל ההתקדמות שלך אני ראיתי חלק של השראה, אז הפודקאסט הוא גם מקצועי וגם השראתי. אז מי זאת איריס שירי?
יאללה, אז קוראים לי איריס ואני אימא לשלושה, רוני, עדי ויובל. אחרי הרבה מאוד שנות קריירה במערכת הבנקאית, 30 שנה, עברתי גם בלאומי 7 שנים וגם בפועלים 16, ובבנק איגוד ניהלתי סניפים 7 שנים.
את יודעת שכל מי שעכשיו שומע את הפודקאסט, הרי גם יש כאלה שרואים אותו ביוטיוב, הם מרימים גבה, מסתכלים איפה הכנסת את כל השנים האלה. אז לא נשאל אותך בת כמה.
איזה כיף שלא תשאל. אני אשקר, אני אגיד 48, אני תקועה לגיל הזה כבר כמה שנים.
את יודעת מה 10 השנים הכי ארוכות בחיי האישה?
לא.
בין 29 ל-30. בואו נתקדם.
אצלי זה נתקע ב-48. זהו, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה בבנקאות, פתחתי עסק עצמאי, כי זיהיתי שהרבה מאוד אנשים פוחדים להגיע לבנק, מבוהלים מלהתעמת עם בנקאים, רוצים להצליח ולא מצליחים, רוצים לשכנע שיתנו להם אשראי ולא נותנים, רוצים להצליח ויש להם תחושה שהבנקאי שם בצד השני לא מבין ולא יודע. אני, כמי שישבה שם בצד השני, יודעת איך לפתוח דלתות, איך ליצור תשובות חיוביות. אני יודעת מה מצופה מלקוח, ובדרך הזו
אני בעצם... את יודעת לספר את הסיפור, אני אגיד את זה במילים פשוטות, את יודעת לספר את הסיפור נכון. הרי חלק מעניין בזה, דברים שאנחנו לומדים, זה להעביר מסר. ושיודעים להעביר, שיודעים מה מצפה לשמוע הצד השני, אז באמת על כל הקטע הזה, על הקטע הפיננסי, העסקי, והרי את יועצת פיננסית ומתעסקת בעיקר בעסקים, אבל גם במשכנתאות לפרטיים.
נכון.
אנחנו תכף נרחיב.
כן.
אבל אני רוצה לשמוע על הקריירה שצמחה לך, עם השלמות של הפן האישי שלך.
בשמחה, אני רק אגיד שזה לא רק להגיע עם הסיפור כמו שהוא בצורה הנכונה, אלא לבוא עם, אחרי שמילאת את כל התנאים הבנקאיים, כדי שיתנו לך את התשובה החיובית, ונדבר על זה באמת יותר...
זה חלק מהסיפור.
כן, כן,
בסיפור
כן.
בסיפור יש תנאים.
נכון, נכון.
ואת את יודעת לקחת, לעטוף את החבילה...
נכון.
ולהציג את זה, סיפור זה נשמע כאילו מייסה, כן, אבל זה חלק עם בניית כל המרכיבים שלו, וזה החוכמה, ועל זה אנחנו פה.
נכון.
אבל בואי תספרי לנו את הקריירה שלך.
אני אספר.
ועל מה שהיה בצידה.
בבנק, לבנק לאומי הגעתי לגמרי במקרה, כי שכן הציע לי. אתם מכירים את האנשים האלה שמגיעים למערכת, לתפקיד בגלל שמישהו הציע להם במקרה. ומאז בחרתי בעצם על בסיס יומיומי להישאר שם. ולראיה זה בעצם שבחרתי שוב ושוב בנקאות, עברתי מלאומי לפועלים ומפועלים לאיגוד, כי מאוד אהבתי את תחום הבנקאות, היתרון בו זה שאתה יכול לעשות את כל מגוון התפקידים שאפשר לדמיין, גם מטה וגם סניף, גם שיווק וגם מימון וגם כוח אדם, גם לבקר אצל לקוחות בכל הארץ ולהכיר מפעלים ולהכיר בתי עסק. הייתה לי קריירה מאוד מעניינת, מאוד מגוונת, ואני מברכת עליה מאוד. עברתי תקופות כמו כל בן אדם, עם מנהלים שמאוד אהבתי ומנהלים שפחות אהבתי, והם פחות אהבו אותי מן הסתם. היו תקופות שעליתי, היו תקופות שירדתי. זכורה לי תקופה מאוד לא נוחה כשסיימתי לעבוד בבנק הפועלים אחרי 16 שנות עבודה. בחטיבה העסקית, שעברתי שם מתפקיד לתפקיד, והתקדמתי, והפכתי להיות מנהלת מדור שם, ועשיתי תפקידים נורא מעניינים, ואז עברתי לסינוף, כי ביקשתי לעשות גיוון של החיים שלי, עברתי להיות מנהלת מחלקה עסקית בסניף, מאוד נהניתי, ואז עברתי לסניף עסקים, ושם לא מצאתי את התפקיד שלי ואת המקום שלי, כי ניטלו מהסניף העסקי שם כל הסמכויות, ואנחנו היינו סוג של אנשים בלי סמכות, עושים עבודה שירותית.
זה הכי גרוע בעסקים.
וכן, הרגשתי
בכלל,
שאני,
בכל מקום.
כן, הרגשתי שאני משאירה את המוח שלי בצד, וצריכה ללכת לעבודה, כן, רק עם הגוף. וזה היה נורא, נורא והיום. והחלטתי שאני רוצה לעשות שינוי, פניתי וניסיתי לעשות את השינוי ולא הצלחתי, וקמתי כל בוקר עצובה. והגעתי למקום שאני צריכה לעשות ניתוח מאוד קשה. יצאתי לניתוח, שכבתי על מיטת המנתחים, ועם סיכון, ניתוח קשה ולא לא קל. אני שוכבת שם במיטה ומתגלה שחסרה שם איזושהי בדיקה, וכל בעצם מנתחים וכל האנשים שהיו בתוך חדר הניתוח מתפזרים, כי אין מה כרגע לעשות, חכי חצי שעה, כבר אנחנו מגיעים. ואני שוכבת על המיטה, כולי קפואה מקור, רועדת, וכל החיים שלי עוברים לי כמו סרט תוך כדי שאני שוכבת שם, ואני אומרת לעצמי, תקשיבי יקירה, את יכולה לשכב פה ולא לצאת מהניתוח הזה חיה, ובזבזת שנה שלמה מהחיים שלך בתפקיד שלא היה לך טוב ואת לא נהנית ממנו, רק כדי לפרנס. עכשיו, הקטע של פרנסה, צריך להבין אותו פה, אני אימא חד-הורית, אני גרושה המון שנים, ואני בעצם גידלתי את שלושת הילדים בבית, והייתי צריכה לדאוג לפרנסה שלהם, אז, ואני בן אדם מאוד ריאלי, ועם רגליים על הקרקע, פוחדת לעשות כזה צעד ולקום וללכת. מצד שני, אני מגיעה לנקודה שאני מבינה שהחיים הם פעם אחת, ואני שוכבת על המיטה הזאת ומבינה שלא תהיה לי הזדמנות, יכולה להיות לי, זאת יכולה להיות ההזדמנות האחרונה. ואם אני יוצאת מהניתוח
קיבלת
הזה,
קיבלת רמז ש,
כן,
כן. wake up call, מה שנקרא.
כן, יקירתי, זה יכול להיגמר בשנייה ככה. ואם לא תעשי את הדברים כמו שאת אוהבת, הם לא יהיו כמו שאת אוהבת. ואני אומרת לעצמי, מבטיחה לעצמי באותה נקודה, שאני לא נשארת בשום מקום שלא טוב לי בו. זה ממש הבטחה שלי לעצמי.
אני יודעת, חבל שאת לא צועקת.
כן.
ושאת יודעת, את כבר אמרת כמה דברים, שזו הסיבה שאני כל כך רציתי לדבר איתך על זה. הרי אנחנו חשבנו בהתחלה שנדבר רק על הייעוץ הפיננסי. וזה כל כך חשוב הדברים האלה. הרי אני עשיתי פודקאסט על הנפילה שלי ועל הקימה שלי, שזה גם קשור, אמנם לא אני הייתי על המיטה, אלא אני, אבא שלי בדיוק נכנס לניתוח של, לצנתור ואחר כך למעקפים, ואני הבנתי שאין הזדמנויות שניות והכל רק כסף וצריכים לעשות צעדים, אבל זה דברים שצריכים לצעוק אותם, איפה שאתה לא טוב לך, קדימה, תיסגר דלת, ייפתחו 10 דלתות.
כן. זה קטע נורא חזק, וכשאתה עובר את זה וחווה את זה על הבשר שלך, ואתה מבין שזה אוטוטו יכול לקרות לך, רק אז זה שיספרו לך את זה אנשים אחרים, זה בדרך כלל לא עוזר. אתה צריך לחוות את זה בתוך הבטן שלך, בתוך הלב, ואני יוזבת, יוצאת, אתם רואים שאני יוצאת בריאה מחדר הניתוח ושלמה, לא מספרת לאף אחד, כן, ברוך השם, באמת, אני מודה לו, ובעצם אני מודיעה בבנק שאני עוזבת, ולא מספרת להורים שלי כלום לפני זה, כדי שאף אחד לא יעצור אותי מהמהלך הזה. וזהו, ואני מתפטרת, ואין לי שום הבטחה שבעצם אני אצליח הלאה. אבל אני מאוד סומכת על עצמי, ואני גם המון מתפללת. וזו פעם ראשונה בחיים שלי בעצם, צחי, שאני מתפללת לאלוהים. ואני מתפללת על בסיס כמעט שוטף, ואני מבקשת עזרה, כי אני נמצאת בסיטואציה מאוד לא קלה. אני מתחילה לנהל מסע ומתן ומקבלת הבטחה שבעצם אני מנהלת סניפים בבנק איגוד, וחצי שנה אחרי זה אני יושבת על כיסא של מנהלת סניף, ואני, זה נורא מצחיק, חצי מהיום אני יושבת על חצי מהכיסא, לא נשענת, כאילו פוחדת למלא את המקום של הכיסא הזה, ורק אחרי יום שלם בעצם של עבודה, אני מרשה לעצמי סוף סוף ככה לשבת, לנוח וליהנות מההישג שהשגתי והגעתי.
אז אני רוצה עוד פעם לקחת כאן את הקטע השראתי. הרי את יודעת, אני מספר, אני לא יודע אם סיפרתי את זה לך, שאני כל סוף שנה, הנה אוטוטו, ראש השנה, ישמעו את זה כבר אחרי ראש השנה את ההקלטה, אבל אנחנו ערב ראש השנה מקליטים, ואני מראש השנה, ואני אוטוטו נכנס לזה, עד ה-31 לדצמבר, אני עושה הפקת לקחים. והיו לי מקרים, ואני עוד סוחב נפילה כספית, את סחבת את הילדות עלייך, ואת הפרנסה העצמית.
ילדים.
את הילדים,
סליחה. יש שם גבר גם.
נכון, את הילדים. וסחבת את מה שסחבת, ועשית את המעשה האמיץ הזה, וזה לא מובן מאליו. ואני צריך להחזיר כל חודש עשרות אלפי שקלים, וגם אני סוחב, נכון שיש, ברוך השם, את אשתי שתיבדל לחיים ארוכים, שגם עוזה, אבל חסר, צריכים לעשות, ואני מגיע למשל בסוף 2009, ואני עוצר ניהול פרויקטים שאני עושה, ואני בראשון לראשון בלי עבודה.
אלוהים ישמע.
ואני בלי עבודה שאני צריך להחזיר סדר גודל של 20 אלף שקל בחודש, כן. גם למשכנתה שלקחתי על העסק, וגם, אתה יודע, אתה צריך לנות אוטו, צריך לעשות דברים, להתחיל.
מטורף.
וזה נשמע כאילו אני חסר אחריות, אבל מסתבר, ובשזה אני מתעקש להשלים אותך, שברגע שאת מנקת המקום שעשה לך רע, ומה שקרה לי זה עשה לי רע, אז אפשר לשמוע את הפודקאסטים, אני מדבר על זה, זה עוצר אותך מלעשות דברים.
ממש.
זה עוצר אותך מלהתפתח, והנה, מסתבר שגם אם את הולכת להיות שכירה, וגם כמוני שאני עצמאי, היום את עצמאית, כן, זה הצעד הבא שלך.
נכון.
מסתבר שאם אנחנו מספיק מאמינים בעצמנו, אם אנחנו באמת, יש לנו את הכישורים, לא? אם אנחנו, אין לנו כלום.
צריכים להיות מחוברים.
אנחנו מתפנים ומפנים את הלב לפעול כדי להשיג את היעדים הבאים, והם באים, ואני התחלתי ללוות משקיעים בצורה יותר גדולה, ופיתחתי את העסק. אז מה שאת אומרת פה זה צעקה ענקית, ואת מראה את זה מאוד כיוון של אימא שמגדלת את הילדים בגדול לבד, לא משנה, המזונות, לא מזונות, זה לא הקטע.
נכון.
אנחנו יודעים שבדרך כלל זה נופל על האישה, וזה כל הכבוד וזה אומץ, ותקשיבו, ותיקחו את זה, ובאמת, לי נהיה צמרמורת, את כל הדברים האלה, מי שרואה בסרטון, את יכולה לשים לי, ויש לי קצת דמעות, אבל בואי תמשיכי, בגלל שאנחנו בכיוונים מאוד מעניינים.
כן. זהו, בעצם אני נקלטת לבנק איגוד, אחרי המון המון מבחנים, שורה של רעיונות, מבחנים ופוליגרפים, ועוד מבחנים ועוד רעיונות, ממש תהליך מאוד מאוד ממושך וארוך, מנהלת בהצלחה מאוד גדולה את סניף ראש העין, שהוא סניף עסקי, עוברת אחר כך לסניף בת ים, מנהלת שם סניף שהתמחה בעצם בנדלן, הרבה מאוד קבלנים, ומנהלת את סניף ראשון לציון, ואז בעצם בבנק איגוד יש שינוי, יש מכירה שלו לבנק מזרחי, ונוצרת הזדמנות חדשה, לעשות שינוי. זה שינוי שבעצם אולי לא הייתי יוזמת אותו, אבל תמיד חלמתי להיות בעלת עסק עצמאי, וזה היה כמו מין חלום כזה שאפשר רק לחלום עליו, כי אני אמא לילדים ויש לי אחריות, ואני נהנית מהתפקיד שלי כמו שהוא, וזה בסדר גמור גם ככה, אבל הנה מישהו קם שם למעלה ומחליט, יהיה שינוי. והשינוי הזה, דרך אגב, תוך כדי במהלך התקופה הזו, הרבה מאוד דברים, אני בעצם מסיימת את התשלומים שלי לאבא של הילדים שלי על חלקו בבית, ומממנת את המשכנתא ובעצם מתייצבת כלכלית, שזה תהליך לא קל, ואני היום יודעת מאוד להבין את הקושי של הרבה מאוד גרושים וגרושות שנמצאים במקום הזה, הרבה מאוד נעזרים בי, ואני עוזרת להם גם להיות במקום שהוא טוב ונוח. אני בעצם קונה דירה נוספת להשקעה, אני עושה הרבה מאוד מהלכים גם בתוך הבית שלי.
את נורא בולעת את זה, את אומרת פה דברים ברומו של עולם. את יודעת, אנחנו פוגשים המון את הגרושים ואת הגרושות, ובעיקר את הגרושות.
כן.
ואחד הדברים שאני פוגש זה את החוסר ביטחון, את הפחד ממה יקרה, את הכניסה ללא נודע. את יודעת, בהרבה מאוד משפחות זה לא יעזור, אנחנו עדיין בעולם שובניסטי, הרבה משפחות, הרבה מאוד מהאנשים לא מודעות למצבים הכלכליים ולא מתערבות בזה, וזה זה, זה, זה לא, זה לא נכון וזה לא צריך להיות ככה.
נכון.
ופתאום צריכות להתמודד עם חיים, וגם זה פתאום להתמודד לבד, ובדרך כלל, כמו שאמרתי, הילדים נופלים על האישה, וגם אם זה גידול משותף, הרי יש הרבה זוגות שזה משותף.
כן.
אז אני מוצא אותם בחילו רעדה שעומדות ופחדות מצעד.
כן.
זה לא סוף העולם. אין סוף העולם.
ממש ככה.
צריך לבוא, צריך לעשות צעדים, צריך להיות יותר אחראים, זה פתאום מפרנסת יחידה, אבל מה שאת מעבירה פה מסר ענק, נשים, גברים, קרה, התגרשתם, זה קורה. נכון? קורה. לפעמים אפשר למנוע, אפשר, לפעמים אי אפשר למנוע. קדימה, בואו, תעשו פוז, תוציאו קצת את הרגש וקדימה, וגם אל תעשו דברים נחפזים, אבל על זה עוד נדבר.
נכון.
אז אנחנו כבר נמצאים ממש בסיפור השראה מאוד מאוד גדול, איריס, וכל הכבוד.
תודה.
ואת יודעת מה? אני רוצה כן לעבור לקטע העסקי, בגלל שאני רוצה להרוויח, ואני רוצה שהם ירוויחו,
כן,
את הידע שלך. ואת מחליטה, את הרי רוב השנים את מתעסקת בתחום העסקי.
נכון.
ואת מחליטה להתמקד, כמו שאמרנו קודם, בבניית הייעוץ הפיננסי לאנשי עסקים ולפיתוח העסקים שלהם.
נכון.
אז אני רוצה שתסבירי יותר ממה שאמרת קודם על הסיפור, מה שאני אמרתי סיפור, תסבירי בדיוק מה את יודעת לעשות, ומאוד חשוב לי שנתן גם כל מיני דוגמאות למקרים שהיו, שאנשים יבינו מה יכולים לעשות.
אוקיי. אני בעצם מלווה הרבה הרבה מאוד סוגים של עסקים, גם אנשים פרטיים בתחום של משכנתאות, וזה ניגע אחר כך, אבל בקטע של עסקים מגיעים אליי גם עוסקים זעירים, גם מורשים, חברות בעם, גם חברות ציבוריות. אני נותנת ערך לכל אחד ואחד מהם, כי כל מי שבעצם צריך מימון, צריך בנקים, צריך עזרה. והשפה הבנקאית היא שפה, היא לא משהו שכולנו יודעים לדבר אותו. הרבה מאוד פעמים אני שומעת אנשים מגיעים לבנק מתוסכלים על בסיס של תחינה ובקשה וכעס, מנסים לשכנע את הפקיד בצד השני לקבל אשראי, וזאת לא הדרך. זה לא עובד ככה, אלה לא הכללים. יש כללים מאוד ברורים שמדברים יחס חוב להכנסות, יש כללים שמדברים בצורה ברורה, הון עצמי מתוך השקעה, יש הרבה מאוד מינוחים שהם נשמעים נורא נורא גדולים, כי הם באנגלית כאלה, obligations, obligo, כל מה שקשור בקובננס, כל מה שקשור בווייבר, כל מה שקשור, יש המון מינוחים שהם באנגלית, והם נשמעים כאלה 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 גדולים חברות פרטיות קטנות או לעוסקים מורשים וכאלה, אבל כשאתה בעצם נעזר במישהו שהיה בפנים ומכיר את השפה, אז אתה מגיע הרבה יותר מוכן. ואני יכולה לתת דוגמה על מישהו שעשה קפיצת ענק בעסק שלו בתקופה של הקורונה. היה חוסר עד היום, יש חוסר ברכיבים אלקטרונים, והוא עסק בזה קודם בהיקפים יחסית קטנים.
אנחנו מרגישים את החוסר בעולם הרכב, בכל העולמות האלה.
נכון, והוא בעצם הכפיל את המחזור שלו פי כמה וכמה, והבנק שליווה אותו בלעדית עד לאותה תקופה, נבהל נורא מהיקפי הפעילות ומהדרישות שלו לבקשות אשראי. מה שקורה זה שהוא מממן, הוא מקבל קונה סחורה מסין, סין מבקשים את התשלום במזומן, והוא מהלקוחות שלו כמובן מקבל אותו בדיליי מאוד מאוד גדול של שוטף פלוס כמה שהם רוצים, והוא הגיע, והוא בעצם הופך להיות בנק, ובנק בהיקפים יותר ויותר גדולים. הוא לא לקח את הכסף הזה כדי לבזבז אותו בקזינו, הוא לקח אותו כדי לקיים את העסק שלו, והבנק לא מוכן לתת אשראי, אז הוא הולך למישהו שנותן לו איזשהו אשראי פרטי באחוזי ריבית מאוד מאוד גבוהים, וזה חונק אותו, ואז הוא עומד בפני סיטואציה שכמעט מחזירים לו צ'קים. דווקא בתקופה שבעצם העסק שלו גדל ויכול סוף סוף להצליח, משהו חלם שיקרה, והנה זה כבר קורה, ועוד שנייה, העסק בסגירה.
אנחנו נסכים, איריס, שמה שאת הולכת ומסבירה פה, זה חשוב לאנשים להבין, זה בעצם המחלה של רוב העסקים, בטח החדשים. הרי בעסקים ותיקים, באיזשהו שלב, הגלגול הופך להיות רוטינה. גם אם נגיד קנית במזומן וקיבלת תשלומים, זה כבר הפך להיות מעגל שעובד. אבל בעיקר בשלבים הראשונים,
נכון.
שצריך את ההון החוזר, צריך את הכסף שיחזיק את העסק, שיממן בינתיים, כן. ואת קראת לזה נכון, קראת לזה בנק, הוא בעל כורחו נהיה בנק, אז זה הדברים, דרך אגב, זה קורה הרבה למסעדות, ותכף נדבר כן. על זה, אבל בואי תמשיכי, סליחה.
הוא מממן בעצם באמת את המלאי ואת הספקים של הלקוחות, ואת הספקים, סליחה, ואז באמת נוצרת לו סיטואציה מאוד, מאוד קשה. עכשיו, הסיטואציה היא שללכת לאותו בנק באותו רגע ולבקש מהם שוב אשראי, אין טעם, זו סיטואציה שהם מתבצרים ואומרים, אנחנו לא רוצים לגדול יותר, וזה לגיטימי, כי הם קיבלו אותו כשחקן X, ופתאום הוא עושה שינוי מאוד מהותי, ובהיקפים מאוד מאוד גדולים ומהירים, והם בסטרס. ואז אני באה, פותחת לו דלת בבנק אחר נוסף, ואנחנו מדברים עם הבנקאי, ומדברים על הלוואה בערבות המדינה. אני מגישה את הבקשה, הוא מקבל מימון של 200 אלף שקל מסגרת שוטפת, ועוד ערבות הלוואה בערבות המדינה של 600 אלף שקל, ובנוסף אנחנו בעצם בודקים את המשכנתא שיש לו על הבית, ומעמיסים שם 700 אלף שקל נוספים, שבעצם מוזרמים לתוך החברה כהלוואת בעלים. באופן הזה בעצם הוא פותר את כל הקשיים שלו העסקיים, ואז מה שקורה, מהצד השני, הבנק פתאום, הבנק הקיים שלו, הוא הופך להיות הרבה יותר חיובי ותחרותי, ונוצר לו כאן, נוצרת לו כאן פלטפורמה מאוד מאוד נוחה לעבודה.
זאת אומרת, אני רוצה להבין, למעשה, את עשית לו את זה בשני חלקים, את גם יצרת לו הון עצמי,
כן.
שהבאת לו הון עצמי, נכון שהוא משלם אותו, אבל בעצם, או זה הכסף שהוא צריך כדי להשקיע בעסק בהתחלה, נכון. אבל אמרת לו, בוא תיקח הון עצמי, אבל בוא ניקח את זה בטווח ארוך, אולי לא צריך יותר מדי ארוך, לא צריך כמו בדירה של 30 שנה ו-20 שנה.
כן.
אבל ניקח ונפרוס את זה לתקופה שנוכל לפי התוכנית העסקית להחזיר את זה.
נכון.
זה דרך אגב דבר שאומר שאחד הדברים, אחד הדברים שבן אדם צריך בהקמת עסק, במיוחד בשלבים הראשונים, זה לעשות את תוכנית תזרים המזומנים שלו.
לגמרי.
בגלל שזה, אם הוא יעשה את זה, ואני יודע שאת עושה את זה,
כן.
זה אם בן אדם עושה, הוא פתאום רואה שהוא נכנס לבורות, שהוא לא יודע לצאת, ואת יודעת מה? חלק מהסיפור שצריך לספר לבנק, זה להראות לו את זה, כדי שהבנק ידע מראש לאן הוא הולך, ויחליט איך הוא מממן אותו, אם הוא מממן אותו, לפעמים עדיף שלא יממן אותו ולא יכניס אותו לפינה הזאת, ששם הוא עלול לפשוט רגל, למרות שהוא בתוך העסק.
זה נכון, אני מוצאת שיש הרבה מאוד בעלי עסקים, שאם היה להם את ההכוונה, הם היו יכולים להציל את העסק שלהם. אני ממש מרגישה ש... איזה טוב היה אם אפשר היה להצמיד אדם שמבין מתוך המערכת הבנקאית לכל בעל עסק, כי הערך שאפשר לתת פה הוא עצום. האיש הזה בעצם היה, אני בעצם הייתי בקשר שוטף עם רואה החשבון שלו, וביקשתי שהוא יעביר אותו לחברה בעם. הוא אמר שאני מדפקת על דלת פתוחה, ובאמת עשינו את כל התהליך. הקפיצה הייתה ענקית, וזה יכול היה להסתיים לגמרי אחרת.
זאת אומרת שההתערבות שלך, בזכות ההבנה, בזכות ההיכרות,
כן,
עשתה לו את כל התהליך, כולל המבנה העסקי שלו,
כן,
כולל התהליך כן. העסקי שלו, הכלכלי, הכספי.
נכון.
אז יפה מאוד, אז בואו נשמע אם יש עוד דוגמאות שיעירו את העיניים של האנשים כן. למשמעויות של כן. זה.
אני אקח דוגמה דווקא של מישהי שהיא מאפרת, והיא מלווה על ידי כבר שנתיים, והתחילה את הדרך שלה עם היקפים מאוד מאוד קטנים של הכנסות. היא צעירונת והיא אלופה בתחום של שיווק דיגיטלי, והיא הצליחה לצבור הרבה מאוד עוקבים, גם באינסטגרם וגם ברשתות אחרות, ויש לה מיילים ווואטסאפים. היא מאוד, בקטע הדיגיטלי היא אלופה, אין לי מה ללמד אותה, היא יכולה ללמד הרבה מאוד אחרים, אבל ההכנסות שלה היו מאוד קטנות, והיא מצאה את עצמה מבזבזת המון המון זמן על כל מיני דברים, בלי להבין איפה הכסף. ועשינו המון עבודה, אבל המון המון עבודה, עשינו תוכנית עסקית. בחרנו בעצם את כל התחומים שבהם היא מרוויחה וטובה יותר. סימנו את כל התקופות שהיא לא יכולה לעבוד בהן באיפור, ובחרנו תחומי עיסוק אחרים כמו סדנאות שהיא מייצרת, כמו הפקות לחנויות, ובעצם מילאנו לה את לוח הזמנים בצורה טובה ויפה. בנוסף, גיליתי שהיא בעצם מחזיקה אצלה בבית מלאי של מוצרי קוסמטיקה, ולמעשה היא מבזבזת המון המון זמן וגם אשראי כדי להחזיק את המלאי הזה, כשבעצם הוא יוצר לה הרבה יותר הפסד מרווח, הרבה יותר מעסיק אותה מאשר מקדם אותה.
היא פשוט לא יודעת לנהל את זמן המדף של המוצרים שלה.
גם, וגם אם לצורך העניין יש לקוחה שצריכה מוצר שכבר אין לה, אז היא נוסעת במיוחד שלושת רבעי שעה, הלוך שלושת רבעי שעה חזור כדי להביא מוצר אחד. ואז בעצם ביקשתי ממנה שנעשה איזשהו שינוי בקטע של המלאי, והיא סיפרה באותו יום בדיוק פנה אליה הספק ושאל אותה אם היא תרצה לקחת קופונים עבור הלקוחות, כדי בעצם שהלקוחות יוכלו למשוך את הסחורה ישירות ממנו. בשלב הראשון היא הייתה בהתנגדות, אמרתי לה זה דווקא רעיון פנטסטי, את לא תצטרכי להחזיק מלאי, כל העבודה תהיה שלא מולן, הוא צריך להוביל להן, הוא צריך
לעטוף את זה. והרווח יהיה אמיתי על משהו, על החלק שלך.
והרווח שלך נקי, והוא נכנס ישירות לחשבון הבנק שלך, בלי מאמץ בכלל.
מדהים.
תקשיב, קפיצה ענקית אצלה הייתה.
אז רגע, בעצם למעשה, סליחה, ממה שאני שומע, את לא יועצת רק פיננסית, את בנית לה את העסק, זאת אומרת, את לקחת אותה, ועזרת לה לבנות את המקורות רווח, את המקורות עיסוק.
נכון.
גרמת לה לחשוב איך לפתח ואיך ליצור עוד מוקדי רווח נוספים בתוך העסק.
נכון.
ולחלק את זה, הרי אמרת את זה בצדק, ואני מדגיש את זה.
כן.
עוד פעם, שאת אומרת את זה, זה נשמע כאילו זה מובן מאליו. אז גרמת לה לחשוב, לחלק את הזמנים ולחלק, אני מחלק את השבוע, לחלק את השנה, לחלק את העונות.
ממש גנט עשינו של
ולעשות כן? את הפעולות, ואז בעצם יצרת לה כל כך הרבה מוקדי רווח, וכיוונת אותם כל כך נכון, שבעצם את יועצת עסקית לכל דבר, רק עם היבט פיננסי, אז אנחנו מתחילים להבין יותר מה המשמעות, דעת זה נשמע, כשאת שומעת יועץ פיננסי, זה נשמע אחד שלא יודע לקחת אותך, ולהגיד לך איך ללכת לבנק ולפתוח חשבון, מה שנשמע לנו בעסק הקודם.
כן.
אבל פה מסתבר שאת נותנת
מעטפת.
מעטפת הרבה יותר כן. גדולה לעסקים, אז בואי נשמע, זה תשמעי. זה הופך להיות יותר מרתק מרגע לרגע.
אתה יודע, אז המקסימה הזו, שהיא באמת אישה מדהימה, צעירונת, אבל כבר עם שלושה ילדים, וסופר אנרגיות והמון רצון ומוטיבציה, בעצם תוך כדי העבודה הבנתי שיש שם הרבה מאוד אמונות שמגבילות אותה, ופתחנו הכל, עשינו עבודה מאוד מאוד טובה בקטע של עומק רגשי, והבנתי שהיא בעצם רוצה כשתהיה גדולה לפתוח סדנת איפור. ולא רק להיות בנישה שלה כמאפרת, אלא והתחילה, היא הייתה כבר שכירה כמדריכה וחששה לקחת את הסיכון. ולפני 3 חודשים היא פתחה את הסדנה הראשונה. התרגשתי שם כמו אמא של כלה. היא פתחה סדנה נהדרת עם 10 נשים שהשתתפו בסדנה. כל המשפחה שלה כל כך גאה בה על הקפיצה הזאת, כי זה משהו שהיא לא האמינה שיקרה.
יודעת, זה מצחיק שאני נותן לך לדבר ככה על איפורים, ואז את יודעת הרי שכל עולם האיפור והקוסמטיקה, שם נפלתי עם העסק.
כן.
אבל אני שמח בהצלחה שלה, וזה מדהים, זה... אולי אני צריך להביא גם אותה בתור פודקאסט השראה.
היא מקסימה, היא מקסימה, של התפתחות. כדאי לך, כדאי
כן,
לך.
אבל את יודעת, זה אין איזה מקום במקום שלנו, ואת כבר סיפרת את הסיפור שלה.
כן.
אז אנחנו רואים בעצם את כל התרומה שלך לעסק.
רק אגיד לך שהמחזור שלה קפץ פי 4. מאז שהיא מכירה אותי, פי 4. וההרגשה היא כל כך טובה, לא רק זה, גם היא סוף סוף סופרת כסף. אם לפני זה היא לא הייתה נוגעת בכסף ולא הייתה... אז כסף היה ביי פרודקט, הוא היה הדבר האחרון שהיא הייתה חושבת עליו. והיא עשתה שינוי בתמחיר, והיא עשתה שינוי בשיטת המלאי, והיא עשתה שינוי, והיא הוסיפה וגיוונה את המוצרים שלה, והעיפה דברים שלא רווחיים, ופשוט לא יאמן בליווי כזה מתמשך. של 2 שנים, לא יום או יומיים, אבל היא מקדישה לעצמה, והיא מרשה לעצמה לעשות את זה, כי היא מבינה, אני מאוד מופתעת מהדור הצעיר, כמה הוא מבין שיש ערך לליווי, ולשבת ולהתייעץ עם אנשים.
זה לאלה שאין להם את האגו. אלה שיש להם את האגו לא ילכו ליועץ.
נכון, נכון.
גם יש אנשים שחושבים לא נכון, יש אנשים אומרים, מה, אני אשלם ליועץ, אני עוד לא הרווחתי.
כן.
אבל לפעמים היועץ
מקפיץ
הוא
אותך.
זה שיכול לקחת אותך נכון. ואני חושב שאחד המסרים, את יודעת, הכי חשובים שאני יוצא מהפגישה הזאת, זה את יודעת, אנחנו כל היום רק מסתכלים על יועצים עסקיים, ואנחנו כל היום כך יועץ עסקי, כך יש מלא כאלה, ואת יודעת, אנחנו רואים בביז, כולם שם יועצים עסקיים והכל.
כן, כן.
אבל
כן.
תקשיבי, אנשים צריכים להבין, שחלק גדול בהצלחת העסק, ואני מתעלם רגע מהקטע העסקי שלך, נגיד שזה לא יהיה התרומה.
כן.
אם את לוקחת מראש ובונה את התוכנית הפיננסית, הרי למה אנחנו פותחים עסק?
כן.
אנחנו פותחים להרוויח כסף.
ברור.
אם מראש את בונה את זה, את חוסכת לעצמך את הטעויות שיכולות להשכיב אותך אחר כך, עם פשיטת רגל או עם הפסד גדול. אני חייב לשאול אותך, שם שאלת ביניים שמסקרנת אותי. את יודעת, אחד ההבדלים בין, בהתנהלות האישית, בין זה שאתה נגיד שכיר בעל שליטה כמוני לבין עצמאי, הרי שאתה שכיר בעל שליטה, החברה, העסק שלך הוא חברה שהיא אישות משפטית אחרת, ואת צריכה לנהל לה חברה ואת לא יכולה להוציא כספים. שכל הוצאת כספים כרוכה בדיבידנד או ברישום או במשכורת.
כן.
ועצמאי בעצם מתנהל לעצמו. ובגלל שמקשיבים לנו הרבה עצמאים קטנים.
כן.
ואנשים, אני שומע, אני בתור יועץ שמלווה אותם בייעוץ שאני עושה להם בדרך לקניית נכס, אני שומע שאנשים הם מחזיקים חשבון בנק אחד, ואת שואלת אותם כמה אתה בנטו, הם לא יודעים, ושאין להם הפרדה חשבונאית. איך נכון להתנהל כעצמאי כדי שלא נתערבב עם הפרטי, כדי שלא נגיע למצב שבסוף החודש אין לנו כסף לשלם מיסים או לשלם משכורות? איך נכון לעשות את זה?
אוקיי, אני אשמח. שאלה מאוד מאוד טובה, וכולם מדלגים עליה משום מה, לפחות בתחילת הדרך, וזה נראה כאילו שזה בסדר. אבל זה ממש לא בסדר, כי אם לצורך העניין אתה יודע מה יצר לך את הקושי, הבזבוז ברמה הפרטית שלך, או שהעסק שלך הוא לא רווחי, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. ואם אתה יודע, סתם דוגמה, שטסת לחול והשקעת 30,000 שקל בנסיעה הזאת, ובפרטי נכנסת למינוס, זה דבר אחד. אבל אם אותם 30,000 נמצאים בחשבון של העסק, יש לזה משמעות, וזה אומר שבעצם משהו צריך להשתנות בתוך העסק. אני מאוד מאמינה שצריכה להיות הפרדה. אני באופן אישי ולכל מי שאני מייעצת, אני בצורה ברורה מפרידה בין חשבון פרטי לחשבון
גם
עסקי.
גם אם אני עצמאי.
גם אם אתה עצמאי.
מצוין.
יותר מזה, אני הרבה מאוד אבני דרך של חיסכון נכנסים אצלי לתוך המודל של לעבוד איתי. אין מצב שבעצם בחשבון הפרטי שלך לא יהיה לך איזשהו סכום של חיסכון מתוך המשכורת שחסכת. לא נכון להתנהל אחרת. לפעמים אין לזה ערך ברמה של ריבית, נכון. זה בכלל לא חשוב, אבל גם אם הריבית היא 2% היום, עדיין כן חשוב להפריש כסף לחיסכון, כי צריך לשמור קרית לימים שהם קשים יותר, ולא להיות בסיטואציה שאתה עם לשון בחוץ, לא בעסק ולא בפרטי. חשוב מאוד לעשות את ההפרדה הזו, כל חודש להעביר משכורת בתאריך קבוע, כאילו שאתה עובד במקום עבודה. כמובן שזה צריך להיות הגיוני ומסונכן עם הצלחה של העסק, ולא לשים פס, כי העסק זה בעצם המקור. זה בעצם המקום שמייצר לך את התרנגולת שמייצרת את הביצים. ואם אתה תחנוק אותה, לא יהיו ביצים. אז אתה צריך לשמור עליה ולא להרוג אותה, לטפח אותה. כן, לעשות הפרדה, אין כאן בכלל שאלה.
אני חייב להגיד לך אחד הדברים שאני מלמד בקורס שלי, ואני הולך לפתוח עכשיו קורס כזה, זה שאני מלמד את הניתוח הפיננסי, אני בונה את זה על כל מיני תובנות שהיו לי בדרך, ואת יודעת, אחד התובנות אנחנו מקבלים בספר אבא עשיר אבא אני, שאומר שבעסק, גם יש לנו עובדים, מיסים, יש לנו זה, קודם כל אנחנו מושכים משכורת לעצמנו.
נכון.
ואת אמרת את זה ככה, ככה דרך אגב, אבל זה חובה. קודם כל אנחנו מושכים כסף לעצמנו. עכשיו זה נשמע, בגלל שמה שקורה היום, מה שקורה היום לעסקים, בייחוד לאנשים הגונים, קודם כל הם משלמים לעובדים, משלמים לרשויות, משלמים אל כל ההוצאות, שכירות, כל מיני דברים. אם נשאר, לוקחים. אם לא נשאר, לא לוקחים. אם חסר, מוסיפים. אומר האבא העשיר, לא יקום ולא יהיה. אתה פתחת את העסק למי? כדי לשלם לעובדים? כדי לשלם? לא, הם האמצעי שלך כדי להרוויח.
נכון לגמרי.
אלא אם כן פתחת עסק פילנטרופי.
צחי, זאת גישה שהיא מאוד קורבנית. להיות זה שבעצם דואג לזה ודואג לזה ולי לא נשאר, לא, אין כזה דבר.
אבל ככה מתנהלים העסקים.
אבל זה לא.
והשכל אומר,
כן.
ברגע שאתה משכת, זאת אומרת, אתה בסוף החודש עובר לך בעברה, עובר לך המשכורת שלך, ואז אם נשאר אתה משלם לעובדים, עכשיו זה לא אם נשאר, מה אתה עושה? הרי אתה חייב לשלם לעובדים, אתה נכון. חייב לשלם לרשויות, נכון. אתה חייב לשלם את ההוצאות, מה אתה עושה? אתה כל החודש מפרפר ומשפר את העסק, ודואג להשבחה של המוצר, ודואג להרוויח כסף, ודואג לגבות, למעשה אתה עושה דברים שהרבה מאוד בעלי עסקים מבטרים עליהם, ולא מרוע, בגלל שהם עסוקים, בגלל שהם זה, והם לא גורמים לזה שיהיה מספיק כסף לשלם גם לאחרים, אז זה השינוי, ובעצם זה מה שאת עושה, וזה היופי.
אני יכולה לספר סיפור מעניין בעניין הזה. הגיע אליי לקוח כזה, שבעצם פרפר, ויש לו בלי סוף ביקוש למוצרים, משהו מטורף, היקף, הם עובדים שם סביב השעון וזה לא מספיק, ויש דרישה עוד, לעוד מוצרים ואין לו מקום פיזית בתוך העסק. ואז הוא בא והתחיל לעשות תהליך של רכישת קרקע כדי לבנות לעצמו מחסן לוגיסטי גדול יותר ואולי אפילו חנות, והגיע לבנק וקיבל תשובה שלילית. הבנק הרגיל שלו, והסבירו לו שהוא קופץ מעל הפופיק וזה סיכון שלא כדאי שהוא ייקח, וגם ככה הוא מפרפר ולא כדאי, והוא תמיד על הקצה והוא כל מיני כאלה, והוא הגיע אליי אחרי והוא התייעץ איתי, ואני הסתכלתי על הדוחות הכספיים שלו ולא הבנתי למה לא. הסתכלתי שוב, והוא אומר, תקשיבי, הלקוחות ממש מתחננים, שאני אוסיף מוצרים משלימים, אני יכול להגדיל את ההכנסות שלי פי שתיים, פי שתיים, בקלות פי שתיים. וההשקעה שלי היא השקעה כזאת וכזאת לבנות, ואנחנו יושבים ועושים איזושהי תוכנית עסקית, מחשבים, בודקים, אני לוקחת תסריט אופטימי, תסריט פסימי, מסתכלת על האמצע לראות, אני רואה שבעצם האבידה שלו, שזה בעצם הרווח התפעולי שלו בתוספת הפחת, גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, והיא יכולה בהחלט לשרת את החוב הקיים, פלוס החוב שהוא מבקש כדי להקים את המפעל, את המחסן, ואני מציעה לו שניגש לבנק, והוא אומר לי, תקשיבי, אבל אם הבנק אמר שזה לא כדאי, אולי הם צודקים. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא ניפגש איתם ונתייעץ יחד איתם. אנחנו מגיעים למנהל הסניף בבנק שלו, לא הלכנו לבנק אחר, הלכנו לבנק שלו, והצגתי למנהל הסניף את התמונה. כמו שאני רואה אותה. מסתבר שמה שהבנקאי עשה, הוא לקח את החוב הקיים וניסה לבדוק אם הרווח הקיים שלו ישרת את החוב הקיים פלוס את החוב המוצע. ומסתבר שהוא פספס שבעצם הרווח, הרווחיות בעצם אמורה להשתפר בצורה ניכרת כי המחזור אמור להכפיל את עצמו. כי תהיה להם אפשרות לייצר, בעצם למכור הרבה הרבה יותר סחורה. ויש כבר הזמנות. זאת אומרת, שמה שעשינו, באנו למנהל הסניף כשדענו מראש שיש דרישה למוצרים, פנינו ללקוחות. אם יהיה לנו את המוצרים המשלימים האלה והאלה, כמה תקנה? עשינו עבודה טובה לפני כן.
שוב יועצת עסקית.
כן, הבאנו את המספרים למנהל הסניף. הוא ראה בעצם שהרווחיות שלו אמורה להשתפר בצורה משמעותית, ללא תוספת משמעותית של כוח אדם. אותו כוח אדם ישרת את אותה רמת הכנסה. הרווחיות תשתפר, הוא לא יפרפר, להפך. קיבל אישור לבקשה שלו, זה משהו שהוא כמעט ויתר עליו. אז ההרגשה היא עם ערך עצום, אני לפעמים, אין פרופורציה בין בעצם הטרחה שלי לבין ההישגים, כאילו הידע הבנקאי נותן כזה ערך, הידע שבעצם צברתי במשך 30 שנות העבודה שלי שם, זה עצום וענק, וגם לעבוד בתוך החטיבה העסקית של בנק הפועלים 11 שנה, אתה פוגש שם את כל העסקים מכל המגוון, וזה ענק, זה פשוט חבל לי שידע כזה לא תורם הלאה לאנשים שבעצם יכולים להיעזר בו.
תקשיבי, אני רוצה לסכם את בעצם, דעת, ולא נגענו אפילו במשכנתאות פרטיות, אבל אני אגיד לך למה לא נגענו, ואת עושה שמשכנתאות פרטיות.
נכון.
לא נגענו בגלל שאני כבר ראיינתי הרבה יועצי משכנתאות.
אוקיי.
וזה לא סוד שעכשיו מפה אני נוסע, אז גם אנשים ידעו מתי זה, אני נוסע עכשיו להתארח אצל חבר בתוכנית רדיו, שהוא גם יועץ משכנתאות.
אוקיי.
ואותך, הפגישה איתך ממש לא נוגעת במשכנתאות, למרות שעוד פעם אני מדגיש את עושה. אבל מה שחשוב, ואני אסכם את זה מהצד שלי, כך שאני למדתי פה, זה ש... ואני חוזר על מה שאמרנו, צריך לדעת לספר את הסיפור, זה ברגע שאתה יודע, ברגע שאתה, א', אתה מבין בעסק, וגם אתה יודע איך המערכת הבנקאית חושבת.
בדיוק.
ואתה יודע מה נדרש.
נכון.
ואתה יודע לראות אם יש את זה, אתה מבין אם יש את זה בעסק, הרי את לא תגישי עסק, לפעמים את יכולה גם להגיע לעסק, ואנשים צריכים להבין את זה, שירצה לעשות איזשהו גידול, ירצה לעשות איזושהי התפתחות, ותגידי לו לא, עצור,
נכון.
עצור זה לא יעבוד.
כן.
והיופי זה שאת, ברגע שאת כן מזהה שיש את הפוטנציאל, ולפעמים את מזהה את זה, כמו שאני הבנתי, מה שדיברת, הרבה יותר, כמו המאפרת, הרבה יותר ממה שאנשים מבינים, בגלל שלנו קשה לפעמים בתור בעלי עסקים להסתכל מתוך העולם הצר שלנו.
כן.
את יכולה לבנות איתם את הסיפור, ואני כן, אני אומר את הסיפור, בגלל שאת לוקחת את הנתונים, ואת לוקחת את הכל, ואת באה, איך, מה עשית בעצם? הלכת לאותו מנהל בנק עם הסיפור הנכון.
בדיוק.
הוא אמר לו את אותו דבר, רק הוא לא ידע לעטוף את זה בנתונים.
נכון.
את לקחת את זה ושאלת, את בנית את הסיפור עם כל העומק שלו, בת סיפרת את זה נכון, וזה אגב, זה נכון גם במשכנתאות.
נכון מאוד.
ובעצם הצגת את הפעולה נכון, ואז הבנק הבין שיש את הפוטנציאל, אבל גם הוא ידע שהדברים האלה מבוססים. כן. איריס, אם אני חשבתי שאני הבנתי לפני זה מה את עושה, עכשיו אני מרגיש עוד יותר שאני מבין, ואת יודעת כן. מה? ידעתי למה אני בא לפה. אז אני אתן לך להגיד במילה אחת, למרות שאת סיכמת, את אמרת שבעצם הידע שלך זה בעצם מה שאת יודעת לתת לאחרים.
נכון.
אז אם את רוצה להגיד איזה עוד מילה, אני אשמח
וניתן
כן, לאנשים לעלות הביתה, את יודעת, הם גמרו לרוץ, הם מזיעים.
רוצה לפנות לאנשים שמרגישים שגירושים גרמו להם לרעד. ושהם לא יחזרו להיות מה שהם היו. לפנות לאנשים שחוו איזושהי טלטלה, ולהגיד להם שאפשר להמשיך הלאה, אפשר להמשיך לרוץ. צריך קצת זמן להתאפס, זה נכון, אבל לקום על הרגליים, והחוכמה היא בעצם להמשיך. לא לוותר, אני אומרת להרבה מאוד בעלי mm-hmm. עסקים שחטפו כאפות וסגרו מסעדה וסגרו פאב וקמים על הרגליים ומתחילים מחדש, קומו ותתחילו עם כל הכוח, עם הפקת לקחים על מה שהיה קודם כדי לא לחזור על אותם טעויות, אולי להתייעץ קצת, אולי לעזר באנשים הנכונים, אבל לקום ולרוץ להצלחה, כי החוכמה היא בעצם להתרומם מחדש ולרוץ.
סיפור חיי.
סיפור של הרבה חיים.
המון תודה.
תודה לך.
אנחנו כבר עמוק בתוך השנה החדשה בעת שמיעת ההקלטה, אבל שתהיה שנה טובה, שנה מצוינת, שנה של התייעצות עם אנשים, שנה של עשייה. תודה רבה על האירוח, ואנחנו נמשיך לעזור לאנשים ולעשות.
תודה, תודה, בהצלחה לכולם ושנה טובה ומבורכת.